שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני שמחה ומתרגשת שאתם איתי כאן. והיום איתנו יותם בודק, שתכף גם מדבר על השם משפחה שלו, שהוא סיפור מעניין, מה זה בודק. יותם הוא מטפל גוף ונפש, מנחה סדנאות התפתחות, ואחד האנשים הכי מיוחדים שאני פגשתי והכרתי, וכשהכרתי אותו אמרתי, אני רוצה לדבר איתך ושתעלה אליי לפודקאסט, כי איך אמרתי השבוע לבעלי, הוא איש שאלוהים נגע בו, ואני רוצה שכולכם תכירו את האיש הזה, אז הנה אותם, ואנחנו הולכים לדבר ביחד על מיניות הגבר, שזה נושא סופר מעניין. אז מה שלומך?
מעולה, מעולה.
קודם
כל, תודה, אני ממש ממש מתרגש להיות פה ולדבר איתך, שזה תמיד כיף, ואני מופתע מה שאת זוכרת את המשמעות של השם משפחה, זה אפילו אמא שלי זוכרת.
זוכרת את הכל, אני לא אגיד מה אני זוכרת כדי שאתה תגיד את זה, אבל זה חלק מזה שכל דבר אצלך מיוחד, אז זה לא סתם שאני גם זוכרת את זה. אז ספר לנו רגע, מה זה אותם בודק?
המשמעות של השם, טוב, את יודעת, בימים קדומים ככה היו נותנים את השמות משפחה לפי המקצוע, והאבא של הסבא שלי בעיראק היה בודק ספרי סתם, ומשם משמעות השם בודק, אז הוא היה רב, באמת כדי להגיע לרמה של לבדוק את הספרים הזה, היה מצריך עוד הרבה עבודה, אני לא באמת בקיא בפרטים, יש לנו כזו תמונה עתיקה שהייתה אצל סבתא שלי תמיד בבית שלו, יושב עם גלימה כזאת וכובע כזה גדול של זה, וזהו.
וזה כן. לא סתם שיש לכם, יש, אני אומרת שלו, אם נגע בך, זה משהו שעבר בדורות אצלכם.
בתפיסה שלי אלוהים נוגע בכולנו, אבל כן.
נכון. יש את אלה שנותן להם אור יותר גדול. זה, פעם המורה שלי אמר לי, יש אחד שהוא פנס ויש אחד פרוג'קטור. וזה חלק מהתפקידים שלנו בעולם. מי שקיבל את הפרוג'קטור, יש לו גם, אתה יודע, אחריות יותר גדולה, ועבודה פנימית יותר גדולה, והתבוננות, והמבחנים שלו יותר קשים, אבל הוא בא להיות פרוג'קטור. אז אני מאמינה שאתה מהאלה, וספר לנו קצת את הסיפור המרתק שלך, ככה שהתחיל אי שם בברזיל, או שהוא לפני ברזיל כבר התחיל, ספר לנו קצת.
כן, הסיפור המעניין מתחיל בברזיל, אבל לכל סיפור יש לו הקדמה מסוימת שמביאה בעצם את הגיבור שלה לתפניות המעניינות האלה. באמת ההקדמה שלי מתחילה בסוף בסיפור חיים האישי שלי, בעצם מהילדות התחלתי כבר להיחשף לאירועים מאתגרים, הייתי אומר. בין אם זה שהייתי מאוד קטן, נחשפתי לאירוע טראומטי שהוביל אותי לכל מיני שאלות. אני לא יודע אם זה המקום להיכנס עכשיו לפרטים של הסיפורים, אבל
תמיד המקום.
אז באמת עברתי מין חשיפה בפעם הראשונה בחיים שלי, ממש בגיל 12, על הטאבו הכי גדול שאנחנו נמנעים מלדבר עליו, שנקרא מוות. ממש פגשתי אותו מול העיניים של אדם קרוב, זו הייתה מדריכת סוסים שלי, שככה באיזה טיול מאוד שגרתי, היה איזה אירוע שם שהוביל אותה לעזור לעוד נערה במצוקה, שהייתה על סוס שהתחיל לדור מהר, והיא רצה אחריו, בסוף קרה שם איזשהו משהו והיא נפלה, ושברה את המפרקת.
וואו.
כן, ואני כנער בן 12, נשארתי שם עם עוד שני ילדות קטנות, ואיתה, וזו הייתה החשיפה הראשונה שלי למשהו, לכאב מאוד גדול, לצער מאוד גדול, לשאלות מאוד פנימיות ככה ותהיות, מה קורה פה, מה אני פעם, כאילו, הבן אדם שמולי הוא פה, ופתאום הוא לא פה, מה זה אומר? כי הגוף שלו פה, אבל הוא לא. וזה ליווה אותי, ובעצם כבר בגיל 18 יצא לי, הייתי גולש, ויצא לי להיכנס עם עוד חבר למים בים סוער, ושם חוויתי הפעם הראשונה מוות קליני, טבעתי.
וואו. אני זוכרת שסיפרת לי את הסיפור הזה, והייתי עם פה פעור כזה של כאילו, אוקיי, זה לא סיפור שאנחנו שומעים, ואני אשמח שככה מי שמאזין לנו ישמע אותו, כי זה באמת אחד הסיפורים שהכי מייצרים דפיקות לב בקטע טוב.
אז בעצם זה היה אני וחבר, נערים בני 18, בדיוק לפני צבא, בכושר C. את יודעת, שאתה בן 18, אתה בטוח שאתה יכול הכל, והכל קטן עליך, ושום דבר לא מפחיד. ונכנסנו לים בחורף, באמת גלים של 2 מטר בערך, בחוף הנכים, שיש שם מזח, שבאמת הים שם גדול, אז אפשר לראות ממש את ההתנפצות שם של הגלים, את העוצמה. והחלטנו שאנחנו נכנסים, כי כאילו קטן עלינו, אנחנו נסחה, נעקוף את זה, נגיע לאזור שבו אנחנו צריכים לתפוס את הגלים לחוף, והכל יסתדר. באמת נכנסנו, קפצנו, ונתקלנו בזרמים עוצמתיים, שתחילו למשוך אותנו פשוט לאמצע הים, ופנימה, וגלים מתנפצים עלינו, נכנסים סטים של גלים, אנחנו ממש נמשכים לקרקע, בשלב מסוים אני לא רואה את החבר יותר, קוראים לו אביב. ובאמת שמה היה איזה רגע אחרי מלחמה של בערך, אני לא יודע כמה זמן במדויק, אבל נראה לי חצי שעה במים של מלחמה והתשה. בעצם יש שלב שאני כאילו אין כוחות, תפיסת כוחות, אני מבין שזהו, אני גדול עליי הסיפור הזה, ואני פשוט כאילו מפסיק להיאבק כי אין בי יותר את הכוח, ויש איזשהו קול פנימי שאומר כאילו תשחרר, תשחרר, תרפה. וכזה ממש, אני רואה את הגל מולי, רואה את כל הגלים, כאילו את החיים שלי עוברים במין סרט נע כזה, אירוע אחרי אירוע, מה שהיה, הדברים שאני מצטער עליהם, הדברים שקרו לי בחיים, מה שעשיתי עד היום, ואני באמת משחרר, ויש איזשהו רגע שאני מאבד הכרה, אני פשוט תובע ומאבד הכרה, בולע מים, אין בי כוחות, אין לי מושג לכמה זמן זה היה, אבל באמת שם ברגע הזה הייתה לי מין, אפשר, לא יודע לקרוא לזה, פתאום גילוי כזה, שפתאום מחוץ לגוף שלי הפיזי והתחושות הפיזיות, פתאום היה בי משהו ער וקיים ומודע ונוכח, שהוא לא משהו שאני מכיר. ולימים הבנתי שזאת הנשמה, זאת הנשמה האנושית שלנו, זה בככה אני לוקח אתנו בכמה שנים קדימה במסע. ובאמת, מה זה הדבר הזה שקוראים לו נשמה? מה זה הדבר הזה שכולנו בכל התרבויות עוסקים סביב הדבר הזה ושואלים וחוקרים ורוצים להבין ולדעת? וברגע שהכרתי בזה, היה לי איזשהו רגע של הבנה כזאת עמוקה, של אוקיי, אני קיים ואני לא בגוף. בדיוק שבריר שנייה לאחר מכן, אני מרגיש מין משהו כזה שמגיע, ופשוט מחזיר אותי פנימה לגוף שלי, ממש שואב אותי פנימה, אני חוזר לפתאום לתחושות של, כאילו אני בתוך, מקבל מכה בגב, מאוד מאוד חזקה, והבנתי שאני בסלעים, והים ככה זרק אותי על הסלעים, על המזח, ואני מתעורר, מקים מים, לא מבין מה עבר עליי, ולאט לאט חוזר להכרה, מחפש את החבר שלי, מסתבר שהוא אף לסלעים יותר מוקדם ממני, מוצא אותו, וזהו, מאותו יום אני מכחיש את מה שקרה, אני חוזר לעני שלי שאני פחות או יותר מכיר, אבל החלטתי לעשות צעד גדול בעקבות זה, ולהפסיק להתחרות בגוף תאילנדי, שאז התחרתי.
מה, למה,
איך זה קשור? זה קשור בכך שהאיגרוף שלי היה הפורקן הנפשי לכל מה שקורה בפנים, לרגשות של כעס, של הדחקה, של כאב, של צער, שפשוט היו צריכים לצאת בדרך מסוימת, והאיגרוף בשבילי כנראה היה מוצא לזה, היה הדרך שלי להוציא את התסכול, את החוסר יכולת לתקשר את מה שעובר עליי בפנים, את הכאב. אז כנראה שזה היה המוצא שלי בתוך האיגרוף, ולאחרי אותו אירוע, ברגע שיצאתי ממנו, לא יודע להסביר, אבל באמת הייתה מין הקלה, מאוד פנים, כאילו נלקח הכאב, כל הכאב ששכן בפנים נלקח, כאילו פשוט הנשלתי אותו מעצמי, זה לא היה איזשהו תהליך אקטיבי שאני פעיל בו, פשוט משהו שקרה כתוצאה מזה, ואני באמת לא יודע להסביר, אבל היה בי מין הקלה בפנים ושחרור. אז החלטתי שאני מפסיק, אני לא צריך יותר להרביץ ולהקות, והכאב שלי נרגע. אז אני אומר, hurt people, hurt people. יש משפט כזה. ממש.
ותגיד, בעצם, אז משם התגייסת, השתחררת, והתחלת איזשהו מסע עם עצמך.
אז ממש ככה, התחלתי, האמת שם, זה היה בגיל 18, אז השלב הבא שלי בחיים היה להתגייס לצבא, וכמובן שגם שם פגשתי את מה שכל חייל קרבי שירתתי בצנחנים, לפעמים פוגש, אני הייתי בצוק איתן, ובאמת יצא לי לפגוש ככה קצת מקרים קיצוניים, אני בעצמי נפצעתי, יצא לי לטפל באנשים, וגם שם עוד פעם חשיפה לאירועים קיצוניים, לחוות כאב, לחוות אובדן של חברים, והמסע הזה באמת נמשך יותר לאחרי הסיפור, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לחלק בסיפור שקוראים לו ברזיל, שם בעצם במקום שבו אני בטיול שלי ומשחרר מהרגע מכל מה שקרה בארץ, מהקשר המשפחתי, ובאמת יוצא למסע שלי, של יותם, של השאלות שלי, של מה שמעסיק אותי, של התהיות שלי, ושם מתחיל בעצם הטיפול שלי. וזה החשיפה הראשונה שלי, אני חושב, לכל העולם הזה, לתחום הזה, להתעמק בזה, לחקור את זה, לחקור עם עצמי. ואני איכשהו מגיע למקום בברזיל, מהמם ביופיו, טבע מרהים, מרהיב, עוצמתי, פראי, ואני מחליט להישאר שם לתקופה, להתנדב, לעזור למי שקוראים לו דני, שהיה לו שם מקום, והמקום נשרף, והחלטתי שאני עוזר לו להקים מחדש את המקום, לבנות, תמיד היה לי מין תשוקה כזאת, לבנות בחומרים טבעיים, באבן, בעץ, תמיד הדהים אותי. והיה לי מין חלום כזה, והחלטתי שאני מתנדב ונראה מה קורה. ולימים נהיינו שותפים, הוא הציע לי שותפות, ואנחנו בעצם מתחילים מסע משותף של הקמה של בנייה של הוסטל, וביקטות, ואתר קמפינג, ובר קטן, והכל בבנייה כזאת, בנייה טבעית. אז אנחנו מגיעים לחלק, לדעתי שהוא חלק מאוד גדול בסיפור, שזה באמת ההכרה במה שאנחנו קוראים לו היום כוח המשיכה.
שמעניין אותי גם איך אתה רואה את כוח המשיכה. זאת אומרת, כוח המשיכה, אתה יודע, יש לזה, כל אחד קצת מגדיר אותו אחרת, וכשאתה אומר כוח המשיכה, אז גם ספר לי רגע מה זה אומר דרך ההגדרה שלך, ואיך זה קשור לסיפור שלך.
אז באמת יש הרבה הגדרות לכוח המשיכה, ובהתחלה לא הייתה לי שום הגדרה לזה, היה לי מין הכרה פשוט, הכרה חווייתית, בזה שאני, בזמן ההקמה, במהלך ההקמה, אז היינו צריכים משאבים, והיינו צריכים אנשים, היינו באזור די מבודד בטבע, והיינו צריכים בנאים מקצועיים שידעו לעבוד בעץ, והיינו צריכים בנאים מקצועיים שידעו לעבוד באבן, והיינו צריכים כוח עבודה, וכוח עבודה מסוג מסוים, לא רצינו כל בן אדם או להביא פועלים שהם לא, כי בסוף האנשים שעבדו איתנו הם צריכים לגור איתנו לתקופה מסוימת. ואז בעצם כאן נכנס העניין של כוח המשיכה, אני אספר מתוך החוויה, מזה שבאמת אני דמיינתי לא כי תרגלתי את כוח המשיכה, אבל דמיינתי במי רוחי בלילה, לפני שהייתי הולך לישון, הייתי רואה והייתי חווה, הייתי חווה את מה שאני רוצה שיקרה, הייתי חווה בדמיון שלי את האנשים שאני איתם, את החוויה שאני עובר איתם בבנייה, איך הבנייה נראית, הייתי מדמיין את ההוסטל שהוא גמור, ואיך התחושה שישנים בו אנשים, הייתי מדמיין את הטיולי סוסים שאני עושה, ודבר אחר דבר התחיל להגיע, ואז בעצם בהתחלה פתאום הגיע איזשהו בחור שהוא, האמת שהוא בעלים של חברה מאוד גדולה, קוראים לה בננה ברזיל, והוא במקרה חבר של השותף שלי, והוא הגיע לביקור, ואז הוא אומר, אתה יודע, יש לי איזה בנאי שהוא זה, והוא בדיוק מסיים אצלי עבודה, והוא פנוי, אם אתה רוצה, הוא בנאי מקצועי, מדהים. ואז מגיע אלינו הבנאי. ואז לאחר מכן מגיע הבנאי באבן, שהוא בונה בתים באבן ומקומות וזה. ממש בא, וגם הוא נרתם איתנו לסיפור. ואני פתאום שומע מאיזה מתנדבים שהגיעו אלינו במקרה, בעיירה, פגשנו אותם, הם רצו לבוא, להגיע, לראות את המקום, ואז הם מספרים לנו שיש כזה דבר שנקרא Workaway, שזה בעצם רשת, מערכת כמו פייסבוק, שמחברת בין בעלי עסקים או מנהלי פרויקטים של כל מיני פרויקטים כאלה, לאנשים שרוצים לעבוד כמתנדבים. כי בעצם גם היכולות הכספיות שלנו היו מוגבלים ללהביא עובדים, ואז התחלנו לפתוח פשוט דף משתמש, והתחילו להגיע מתנדבים פתאום מכל העולם,
וואו.
מצ'ילה, מארגנטינה, מאורוגוואי, מאפריקה, מצרפת, בסוף זה בטוטל היו אצלנו מעל 21 מדינות
וואו.
של מתנדבים.
שבעצם כל לילה אתה מדמיין את הדבר הזה, ו... הדבר הזה פשוט קורם עור וגידים.
ממש, ממש ככה. ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני בגיל, מאז שהייתי ילד קטן, הייתי אוהב סוסים, ממש. אמרו לי שעשיתי קולות של סוסים, או לפני שראיתי סוס. והייתי אומר לאבא שלי, אתה יודע, אני יהיה לי סוס לפני שיהיה לי אוטו. ואז הוא אמר לי, חכו יק, זה בערבית, בסדר, אנחנו עוד נראה. ויום אחד מגיע השריף של העיירה שלנו, למקום, מסתבר שהוא גם חבר של של השותף שלי, ואני מדבר איתו, ואני מספר לו שאני מדריך רכיבה על סוסים, אז גם הייתי מדריך רכיבה, ואני מספר לו על השיטה, וטיטיטי, והוא אומר לי, אתה יודע מה, תשמע, אני אוהב אותך, ואהבתי את הראש שלך, ויש לי הפתעה בשבילך, האמת שיש לי איזה מישהי שהיא חולה, היא מחפשת להיפטר מהסוס שלה. אז מחר יכול להיות שתגיע לפה עגלה עם סוס, אתה מוכן לזה? אמרתי לו, בטח.
על היום שנולדתי.
ברור שלא, לא הייתי מוכן לוגיסטית לכלום, אבל היה לנו שטח, וישר בניתי איזה משהו, והלכתי לקנות אוכל ודברים, ובאמת יום למחרת הגיע עגלה עם סוס.
וואו, מדהים. אז בעצם אתה אומר, העבודה עם כוח המשיכה. בוא רגע ניתן את זה ככלי למי
אז בוא נדייק את זה ככלי.
בדיוק, שמי ששומע יכול להשתמש בזה.
אז אם אנחנו רוצים להשתמש בכוח הזה שהוא קיים סביבנו, הכוח המשיכה הזה, זה אומר שדומה מושך דומה, וכדי להשתמש בו אנחנו באמת צריכים להתחבר פשוט לדמיון שלנו הכי ראשוני, זה שהראש שלנו והמיינד שלנו עדיין לא נגע בו, והביקורת עדיין לא נכנסה בו, והציניות עדיין לא נכנסה בו. וכמו שאנחנו ילדים, אנחנו פשוט מדמיינים את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא, ובדמיון אנחנו כבר מצליחים לחוות את החוויה של איך זה מרגיש שיש לנו את זה. שאנחנו בדמיון מצליחים להגיע למקום, להפעיל את הרגש שלנו, אז משהו בנו לא רק נפתח מחשבתית, הוא נפתח גם ברגש, כי אנחנו חווים את החוויה של איך זה מרגיש שיש לנו את זה. והכל קרה רק בדמיון. אבל
זאת אומרת, ממש לחיות את המקום הזה בתוכנו.
ממש, בדיוק, בדיוק, ממש לחיות את המקום הזה, וזה תקף לכל דבר שאנחנו רוצים, חפצים, וגיליתי לאחר מכן, שהיו פעמים שהייתי בטוח שאני שולט בכוח הזה, אבל פתאום גיליתי שיש בי פתאום ביקורת, ושיש בי קצת ציניות, ודברים קרו עם החיים, ויש בי אולי חוסר אמונה שזה באמת יקרה. לא האמנתי באמת שזה יכול לקרות, ושאלתי מה ואם כן ואיך, ואז זה לא קורה.
זאת אומרת שאנחנו מכניסים ספקות, אז מה שאנחנו מושכים זה את הספקות.
בדיוק. זה להיות באמת מודע, מה השיח הפנימי שלי? מה השיח הפנימי שלי?
ולקחת עליו אחריות, כי כל זמן שהשיח הפנימי שלי הוא חוסר אמונה וספקות, אז זה ככה יראו החיים שלי.
לגמרי.
אז איפה זה עוד פגש אותך בחיים? כי אני יודעת שהמקום הזה של כוח משיכה הוא משהו שאתה משתמש בו, והוא פגש אותך בעוד מקומות סופר מרתקים בחיים שלך. אז איפה
נכון.
עוד, מה הדבר הכי משמעותי שהצלחת לזמן לחייך בעזרת הכוח הזה?
הדבר הכי משמעותי שקרה לי באמת בחוויית כוח המשיכה, מה שנקרא, זאת לי, זאת אשתי, שהיום אנחנו
גם היא
נשואים.
התראיינה אצלנו בפודקאסט, לי המדהימה.
ממש. ולי זה באמת סיפור של כוח משיכה ש... באמת אני אפילו לא יודע כמעט להסביר אותו מבחינת פרטים איך זה קרה, אבל זה באמת עוד הוכחה מאוד חזקה של כוח המשיכה, בזה שמהילדות אנחנו הכרנו, והיה לנו כל מיני פרקים בחיים, ממש מהגן, כן, לכיתה ד' שזאת הייתה הצעת חברות ראשונה, חטיבה, תיכון, ופתאום נפגשנו בצבא במקרה, ואז עוד פעם היינו בקשר, וזה היה קשר משמעותי של שנתיים, ובעצם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת בחיים שכל ישראלי מכיר, הטיול הגדול, ואנחנו מבינים שכל אחד עכשיו צריך לצאת למסע שלו, לדרך שלו, ונפרדים עם אהבה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, ומשחררים מתוך המקום הזה, אבל אף פעם לא באמת מפסיקים לחשוב אחד על השני. ולראות את אחד השני, שנינו היינו בזוגיות ובמערכות יחסים שונות לאחרי הפרידה, אבל תמיד איזשהו משהו נשמר בזיכרון, בחוויה ובתחושה. ואז שדיברנו על זה, היום, עכשיו שעברת, אז דיברנו על זה שבאמת ששחזרנו אחורה את התקופה שלנו בנפרד, אז שנינו ייצרנו בתוכנו את החוויה של מה זה להיות של אחד עם השני.
מדהים.
במחשבה, בתחושה, ברגש, משהו שם תמיד היה קיים. ועם כל המערכות שעברנו והזוגיות השונות, אנחנו היינו 4 שנים כל אחד בקצוות שונות של הפלנטה.
ולא בקשר, נכון? זאת אומרת, לא הייתם בקשר.
ממש לא בקשר, פעם בפתאום איזו הודעה, פעם בשנה, כאילו כזה מתעדכנים, מה קורה, באמת בקטע חברי כזה. לפעמים זה קצת מדברים קצת, ואז עוד פעם, זה חצי שנה, שנה, שוכחים וחוזרים לחיים כל אחד של עצמו, ואחרי 4 שנים אני חוזר מברזיל, בזמן הקורונה, ממש כבר אחרי שנה בתוך הקורונה, חוזר לארץ, לדעתי יומיים אחרי, 3 ימים אחרי, אני פוגש את לי.
וואו, במקרה?
במקרה.
מטורף.
היא בדיוק מספרת שהיא סיימה איזושהי מערכת יחסים, ואני חוזר מברזיל גם על אחרי שסיימתי מערכת יחסים של תקופה, והנה אנחנו נפגשים, והנה זה קורה, וכן, אנחנו עכשיו 3 שנים
באותו רגע
ביחד.
אתם ביחד 3 שנים, והייתה חתונה גם לא מזמן.
הייתה חתונה, היו 3.
אצלכם זה תמיד צריך להיות מיוחד.
כן, לא, אנחנו התחלנו באמירה של מה פתאום, אנחנו לא צריכים להתחתן, אנחנו כבר יודעים, אנחנו הצרנו את כוונותינו, אבל, ואמרנו, אוקיי, נעשה חתונה אחת להורים. ואז אוקיי, אחד גם לעצמנו, כי אם כבר אנחנו עושים להורים, אז חייב גם אחד לעצמנו, ולחברים.
אני חייבת להגיד שזה היה אחת החתונות הכי שמחות ומיוחדות שאני הייתי בהן, אפילו הכניסה שלכם לחופה הייתה סופר מרגשת, ואתה יודע, יש לי...
אז הנה, הנה, הנה כוח משיכה, שאני ולי היינו בכיתה ת', אני אמרתי לה, לי, את יודעת מה השיר כניסה לחתונה שלי יהיה? And then I saw her face של שרק. אז הנה עוד
והוא
כוח
היה,
המשיכה בקטן, וזה
לגמרי.
היה השיר כניסה שלנו לחתונה.
יפה שזכרת את זה. אז היום בעצם, ככה, אחרי הרבה מסעות שעברת, אתה מטפל ולמדת גם אצל דוקטור נאדר בוטו, ואתה מנחה סדנאות, ואני עשיתי אצלך גם איזו סדנת נשימה שהייתה מדהימה, ואתה באמת עובד עם אנשים, ואתה מתעסק גם עם מיניות הגבר. מתעסק הרבה בתחום הזה, וזה תחום שפחות לצערים מדברים עליו, מדברים אולי על סקס, על מיניות, אבל פחות מדברים על מיניות הגבר. וכן מעניין אותי לשמוע בעצם מה זה אומר, מה זה מיניות הגבר, מה מניע את הדבר הזה, איך אתה גילית את זה, איך זה מתבטא אצלך, כל מה שאתה יכול לספר לנו על המקום הזה.
אוקיי. התחום הזה של המיניות בעצם התחיל לעלות אצלי שאלות ומין חקר כזה פנימי בברזיל
שמה
כבר.
זה, מה זה בכלל מיניות? מה זה אומר מיניות? מה זה התחום של המיניות? כמו אנחנו מדברים על סקס או על תפיסה של אינטימיות מינית, כאילו מה זה בכלל מיניות במה שאתה אומר, התחום הזה התחיל לעלות אצלי שאלות.
אני חושב שכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, כי באמת בתוך התחום הזה יש טרמינולוגיות שונות, ומתוך החוויה שלי, אני אסביר שהמיניות זה היה בעצם המקום הזה של להתעמת עם עצמי, עם המיניות שלי, okay? עם הפתיחות שלי, עם הגבולות שלי, עם החוויה המינית שלי, בין אם אנחנו מדברים באינטימיות במיטה, בסקס, בחוויה האינטימית שלי עם עצמי, בכל החוויה, סביב כל החוויה הזאת, שנקראת מיניות, ומיניות היא בסוף, אם אני מפרק את זה רגע למילה שהיא קצת יותר איזוטרית, זה אנרגיה, okay? אנרגיה מינית.
שהיא שונה אגב בין גברים ונשים? בהסתכלות של, כלומר, באיך שאתה מסתכל על זה, או חוקר את זה, או מבין את זה?
כן.
כי, אז... כאילו, אני רואה פה שוני של שני קצוות. השאלה היא איך אתה רואה את זה. כי אני חושב שאתה יודע, אפילו בכמות האזורי העונג של גבר ואישה, ומה קורה לכל אחד מאיתנו, והמסוגלות אפילו לאחרי אורגזמה, או תפיסת האורגזמה, או איך שהיא, אני אצלומר, יש... ובכלל, מה שאישה זקוקה כדי לעורר את המיניות שלה, ומה שגבר זקוק, זה כמו שני עולמות נפרדים. השאלה היא, איך אתה רואה את הדבר הזה?
זה ממש שני עולמות נפרדים, שהם גם נועדו להיות ביחד. אז אם אנחנו מדברים פיזיולוגית, שזה כבר התחלתי להיחשף, קודם כל להבדלים הפיזיולוגיים, כל מי שלמד קצת טיפה אנטומיה, וכל מי שקצת הסתכל על הגוף שלו, מבחין בהבדלים האנטומיים, הפיזיולוגיים, הרגשיים, וכמובן שמבחינה פיזיולוגית ואנטומית אנחנו בנויים אחרת, וזה אומר שהתהליכים בנו, המכניזם שלנו פועל בצורה שונה. כולנו בנויים משני כתבים, אוקיי? גם המשיכה המינית שלנו, היא מתבססת על כך שיש איך משיכה נוצרת, פלוס ומינוס, פלוס מושך מינוס, זה הקוטביות בעצם. לכולנו יש קוטב אחד שהוא קוטב חיובי, נותן, מה שנקרא שממנו האנרגיה זורמת החוצה, ויש לנו קוטב שלילי שממנו הוא בעצם, תחשבו על מערבולת ששואבת את האנרגיה אליה. יש שני מערבולות, מערבולת אחת זורקת החוצה ומערבולת אחת שואבת פנימה. אז בואו נדמה את זה כהקוטב ה... חיובי והקוטב השלילי, ולכולנו יש אותם. עכשיו, אצל גבר ואישה, גם מבחינה ממש מדעית, עשו סריקה של השדה האלקטרומגנטי של גבר, ושל השדה האלקטרומגנטי של האישה. וגילו בעצם שהכתבים של הגבר, הם נמצאים, הקוטב החיובי נמצא באיבר המין, והקוטב השלילי נמצא בלב. ואצל מעניין. אישה, הקוטב החיובי נמצא בלב, האישה נותנת אהבה, רגשית, והקוטב השלילי נמצא באיבר המין. וזה, רק הדבר הזה כבר עשה איזשהו סדר בכל הקונסנזוס שיש סביב גבר ואישה. שנינו נותנים ומקבלים אהבה בדרכים שונות. הגבר, הדרך שלו לתת אהבה היא במין. זה ממש קוטב חיובי שקורה אצלנו בגוף אנרגטית.
אתה יודע, גם מעניין שגבר מקבל חום דרך מין. זאת אומרת,
נכון.
אישה יכולה לקבל חום בעוד דרכים, אבל גבר, הקבלת חום, הבוסט הכי משמעותי זה מגע, ובמין זה המגע הכי חזק שהוא יכול לקבל, כלומר הכי אינטנסיבי, וזה המקור חום הכי חזק של גבר.
נכון, והגבר גם מקבל מפה, מהלב, ואישה נותנת מהלב, אישה נותנת ברגש. אצל אישה מתחיל, היחסי האהבה מתחילים מפה, מהלב, בשיח, במקום הרגשי, בפתיחות, ואצל גבר לפתוח קשה, כי המקום פה שלו, הקוטב השלילי שלו נמצא בלב, יותר קשה לגברים לפתוח את הלב, והאישה יותר רוצה לפתוח את הלב. וזה בדיוק ההבדלים בינינו, למה הוא תמיד רוצה לעשות סקס, ולמה היא יותר רוצה לדבר, ולהבין את ה... כן, להבין את זה שאנחנו, גם מבחינה קוטבית, הכתבים שלנו נמצאים במקום אחר. אז זה דבר ראשון מהבחינה הפיזיולוגית.
אז בעצם כשאנחנו מדברים על מיניות גברית, וזה משהו שאתה סיפרת שאתה חוקר אותו על עצמך ובאופן כללי, אז מה מניע את הדבר הזה? או על זה שפתאום סקס זה לא רק סקס, אורגזמה זה לא רק אורגזמה. איפה הדבר הזה בעצם מקבל מקום?
אז קודם כל אני רוצה להסביר כאילו במין סוגריים כאלה דמיוניות לזה שהדברים שאני אגיד ויציג שהם יותר באיזוטרי, יותר באנרגטי ויותר בתיאורטי, הם דברים שהם מגיעים מתוך אינטרפטציה של החוויה שלי, מתוך החקר והמסע והסקרנות שלי והדברים שמצאתי שנכונים לגביי והם לא בהכרח נכונים לכולם. והם באים לידי ביטוי בכל בן אדם בדרך אחרת ובצורה אחרת, אז חשוב לי גם להגיד שהדברים שאני מדבר עליהם מתוך התנסות והחוויה האישית שלי. אז נראה לי אצל כל בן אדם זה מתחיל בלמה, ובעצם התחלתי לתהות לגבי התחום הזה, כאילו מה הלמה שלי היה. הלמה שלי היה דבר ראשון איזשהו חוסר סיפוק, חוסר סיפוק סביב הנושא של מיניות, סביב הנושא של אינטימיות וסקס, והתחושה של, אוקיי, הבנתי את הדבר, חוויתי, התנסיתי בכל מיני דברים, אבל כאילו בסוף זה נגמר, מתחיל ומסתיים באיזשהו משהו מסוים שהחוויה בו היא נגמרת באיזשהו פורקן, ולאחר הפורקן הזה יש תחושה של חוסר אנרגיה, של כאילו מין, אוקיי, מין פורקן כזה, אנרגטי, רגשי, פיזי, לא משנה, כל אחד התחושה שלו סביב הדבר הזה, והרגיש לי שיש שם משהו שעדיין לא הבנתי, שיש שם משהו שעדיין לא נגלה אליי בחוויה, שאני רוצה להבין.
זאת אומרת שיש משהו מעבר לשפיכה, מעבר לפורקן, מעבר לאורגזמה, כאילו שיש משהו גדול יותר בדבר הזה. מה חשבת שאתה רוצה לחפש או להבין?
כולנו בסוף באיזשהו, בגוף, לגוף הזה יש צרכים חייתיים, כולנו בגוף חייתי שיש לו צורך חייתי. לא הספיק לי פשוט החוויה הזאת שהפורקן שמגיע אחרי גמירה, לזה התכנסנו כאילו. וזה הביא אותי בעצם כאילו להתחיל לחקור מה זה אומר התפתחות רוחנית דרך סקס. בתוך הטווח הזה שקורה בין התחלה של הסקס לסוף של הסקס ויש גמירה וזהו, האם יש איזה משהו באמצע הזה שאפשר לגרום לו להיות בצורה אחרת? האם אני מבין את הבת זוג שלי עד הסוף? האם אני גורם לה באמת לעונג? האם שנינו בסיפוק בחוויה האינטימית שלנו? מהמקום הרגשי, מהמקום הפיזי של באמת להגיע ולחוות אורגזמות שהם לא תמיד רק בחוויה הפיזית, והאם האורגזמות שאנחנו חווים הם רק ככה או רק ככה, וזה באמת הוביל אותי למין שאלות סביב כל מיני טבועים שלנו היו טבועים במיינד מאז שאתה גדל, אתה נחשף למין בצורה מסוימת, אתה נחשף למגע של גבר ואישה בדרך מסוימת.
לתפיסות על מין או לתסריטים על מין.
ופתאום גיליתי כמה בושה יש לנו בחברה סביב הנושא הזה, כמה הדחקה, כמה חוסר פתיחות וחוסר ידע ופחד, ומקומות שאנחנו נמנעים מלדבר עליהם, נמנעים מלחשוף אותם, נמנעים מלהעמיק את הידע שלנו בהם בחברה, ולהעניק את הידע הזה.
שאגב, זה גם קשור לתגיות. זאת אומרת, כאישה שאוהבת מין, יש עליה תגית לא בכך חיובית, וגבר שמתרברב או שמספר על הדבר הזה, גם לו יש איזשהו חיובי או פחות חיובי, תלוי אם זה מי שומע אותו, קבוצה של גברים או קבוצה של נשים. והתגיות האלה גם הם חלק מבעצם איך שאני רוצה לתפוס את עצמי, כילדה טובה, אז אולי עדיף שאני לא אוהב מין, או אם אני זאת שמעזה, אבל אז מה זה אומר? שאולי לא ירצו אותי לקשר רציני? זאת אומרת, הרבה תגיות סביב הדבר הזה מאוד מנהלות את האפשרות שלנו להתחבר בכלל למיניות, שהיא האש שבתוכנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם כשאני מלמדת זוגיות, אני מדברת על זה שלחבות את החשק המיני, או לא להתחבר אליו, זה אומר לחבות את יסוד האש. כי זה היסוד הכי חזק, כלומר, יסוד המין, כשאני מחוברת אליו, הוא יכול להבהיר בי את התשוקה לכל דבר. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב, בין אם אנחנו גבר או אישה, להתחבר ליסוד הזה מהמקום הכי עמוק שלו.
אני חושב ממש ככה, ממש היסוד הזה של מיניות, המקור האנרגטי הזה, הוא מקור של אנרגיה של תשוקה, מקור של אנרגיה של חיבור, גם שלנו אחד של השני. ברגע שהאינטימיות שלנו והאנרגיות המיניות, המינית שלנו מתחברת, זו בעצם הלהבה הזאת שאת מדברת עליה, שמלהיבה, שנותנת לנו אנרגיה, שנותנת לנו סיפוק. אבל בתוך כל זה, אני עדיין רוצה לדבר על משהו מאוד, שאני חושב שהוא ההיבט הכי גדול במיניות של גברים, אוקיי? מהצד שלנו, דווקא אני אשתף. כי שם נחשפתי להמון חוסר ידע שיש לנו סביב, אני אתחיל ממש מההיבטים הפיזיולוגיים המדעיים, שגבר בסוף מעשה אהבה, בשפיכה, בגמירה בעצם, לא כולנו יודעים מה קורה לנו בגוף, במוח בעיקר, מבחינת בתוך הרובד ההורמונלי, איזה הורמונים הם משפיעים, מה קורה ברמה הורמונלית במוח שלנו, ואני טיפה אספר על זה. אז קודם כל מבחינת רמות הדופמין, דופמין זה הורמון שכולנו מכירים, זה הורמון שמופרש אצלנו לאחרי, קודם כל במעשה אהבה, מופרש אצלנו בספורט, מופרש אצלנו כשאנחנו מצליחים, כשאנחנו מרגישים תחושת הצלחה, סיפוק.
חוויית עונג בעצם.
חוויית עונג ממש, וזה ממש משהו שקורה במוח כשההורמון הזה מופרש, זה התחושות שאנחנו והרגשות שאנחנו מרגישים. דופמין במהלך שפיכה, אצל הגבר הוא עולה ברמות, מופרש ב-250% מעל איכשהו מופרש ביום יום, ולאחר מכן הוא צונח, הוא צונח ממש, אם הייתי יכול להראות גרף, הייתי מראה כאילו את העלייה בזמן השפיכה, וממש מיד לאחר השפיכה, איך רמות הדופמין במוח יורדות לאט לאט לאט, ובמהלך 3 ימים מתבצע ירידה בכמויות הדופמין במוח.
אז אם בעצם מקיימים יחסים כל יום, או מעוננים כל יום, אז יש כל הזמן איזושהי התרוקנות אינסופית של הדבר הזה.
ממש. יש את מי שדוד, אני לא זוכר את השם המלא שלו, שהוא כתב את הספר בדרך גבר, שזה ספר שאני ממש ממליץ, שהוא אמר, שזה משפט קשה, אני אנסה להגיד אותו, וכל אחד באמת ייקח אותו על זה, שכמה שניות עונג שלנו בזמן הגמירה, בזמן האורגזמה, שוות לחיי הבינוניות שלנו. עכשיו, אם אני אקח את המשפט, המשפט הוא משפט קשה, אבל אני רגע אקח אותו למקום המדעי בעצם, והדופמין הוא בעצם ההורמון שבזכותו שאנחנו קמים בבוקר, אני מסוגל ללכת ולהגשים את עצמי, לשים לעצמי מטרות, וללכת לעשות את הדברים שאני אוהב וצריך, ולקחת אחריות על הדברים שחשובים לי. אז בוא נחשוב שהכמויות שלו יורדות מתחת לקו הממוצע שלנו, איפה שאנחנו ביום יום הוא מופרש, אז בזמן שפיכה הוא יורד, הוא יורד ממש מתחת לגרף הזה המאוזן, ובעצם זה התחושה שהוא מוציאה מאיתנו אנרגיה, הוא מוציאה מאיתנו מה שנקרא מוטיבציה פנימית להניע את הדברים. וזה ככה רק במישור הפיזיולוגי הורמונלי, שאני מדבר נטו על הורמון הדופמין, ויש עוד הורמונים שכמובן מופרשים, והם ממש יורדים במהלך לאחר השפיכה. הדבר השני הפיזיולוגי שזה ממש הפתיע אותי לגלות, שכולנו רוצים להגיע, המטרה, ועוד פעם אני, זה בעצם אחד הדברים שלמדתי ונחשפתי אליהם, זה להוציא את המטרה מהמפגש האינטימי של המיניות שלנו, של עם הבת זוג שלנו.
והרי כולנו, שהמטרה היא אימא,
כן.
היא
כולנו נחשפנו מגיל קטן לפורנו, ולסרטים כאלו אחרים, שבהם מוצג לנו סקס, ובהם מוצגת מטרה בסקס, שזה לגמור, אוקיי?
Okay.
זו המטרה, בסוף. להגיע לעונג, לאורגזמה. עכשיו, קודם כל בוא נפריד, לא כל בן אדם ששופך מגיע לאורגזמה. ויש שם הרבה רמות עדינות שאנחנו, אני מזמין את כולם ללמוד ואולי להעמיק קצת בנושא, ולהבין שיש עוד רבדים למקום הזה ולחוויה שנקראת אורגזמה, ואנחנו יכולים לחוות אותה בדרכים שונות ובצורות שונות. והדבר השני זה להפריד את זה שהאורגזמה היא בהכרח שווה שפיכה. ואנחנו, זה תהליך מאוד טבעי שמוטבע אצלנו בגוף, שברגע שאנחנו שופכים, אנחנו מרגישים בעצם את המרק של ההורמונים שקורה לנו במוח, של הדופמין והאוקסיטוצין וכל ההורמונים האלה שגורמים למרק ובעצם לתחושה האורגזמית הזאת. אבל זה בעצם מופרד, כי אם נסתכל על זה, השפיכה קורית דרך איבר המין, והאורגזמה היא קורית במוח. אלה שני חלקים רחוקים אחד מהשני, אנטומית.
אנחנו מדברים גם על נשים וגם על גברים פה, או רק על גברים?
אנחנו מדברים גם על נשים וגם על גברים.
זאת אומרת שגם אצל האישה, האורגזמה היא לא בהכרח, כי גם אצל אישה מופרש ברטולין, זאת אומרת ברגע שהיא גומרת.
נכון.
זאת אומרת, אתה אומר גם אצל האישה וגם אצל הגבר, השפיכה לא קשורה לאורגזמה, יכולה להיות אורגזמה בלי שפיכה או שפיכה בלי אורגזמה, נכון?
בדיוק,
אוקיי,
בדיוק.
מעניין.
כן.
באמת, אז אפשר להגיע לאורגזמה, נגיד, בלי קיום יחסי מין?
לא, אפשר להגיע
כי כאילו
לא,
זה...
אפשר להגיע לאורגזמה בלי קיום יחסי מין, אבל זה דורש מאיתנו כמה דברים. אחד, רמת המודעות שלנו, כמה אנחנו מודעים, ומה יכולת ההתמרה שלנו. הרי האנרגיה המינית היא אנרגיה. ואם ניקח, זה לקחת, כמו להפוך מים לגז, משהו שנמצא במצב צבירה מסוים שקוראים לו מים, והופך לגז, הוא עובר איזשהו תהליך. אז בואו נחשוב שהאנרגיה המינית היא אנרגיה, אנרגיה יותר דחוסה, אנרגיה שהפיזיקה שלה קצת אחרת, אבל היא אנרגיה. ואם אנחנו יודעים להתמיר את האנרגיה הזאת בתוכנו, ויש תרגילים שבאמת עולם היוגה ועולם הטנטרה מלמדים, כדי להתמיר את האנרגיה הזאת בתוכנו, ובעצם לקחת את הדחיסות שלה ולהפוך אותה לאנרגיית חיים, אוקיי? כי המקור שלה היא אנרגיה.
יש פה משהו שרגע מעניין, כי למשל דוקטור ליאת יקיר, שהיא גם חוקרת ביולוגית וחוקרת, ובעצם היא מדברת על זה שגבר ואישה, בעיקר גבר, צריכים לפחות 21 אורגזמות בחודש, כדי בעצם שהמוח, זה מה שהמוח שלנו צריך, כדי להיות במקום הכי טוב שהוא יכול. כלומר, אז מה בעצם אתה בא ואומר? שאנחנו לא צריכים את האורגזמות האלה, זאת אומרת שזה יכול להיות ממקור אחר, או כן, או תעזור לי רגע להבין את
אוקיי.
המקום.
קודם כל, אני לא חושב שצריך להשתמש במילה צריך. צריך זה מין, עוד פעם, איזושהי, מכניס אותנו, את המיינד התחרותי ההישגי שלנו, למין הישגיות ומטרתיות, שאני לא חושב שבמהלך היחסי האהבה, להכניס את עצמנו לסטרס של הישגיות ומטרתיות, יביא לתוצאות טובות, אלא יביא ללחץ, יביא גברים למקום
חרדת
שבהם,
ביצוע.
חרדת ביצוע, בדיוק, זה יפעיל את המערכת הסימפתטית שלנו, ובעצם דווקא יגרום לאיבר המין שלנו יותר יחבא אותו מאשר ידליק אותנו.
שאגב, אנחנו רואים הרבה פעמים במחקרים על מין, שבגלל, בוא נגיד מאז ככה, שנשים גילו את זה שגם להם יכולות לגמור, והם לא רק כלי לסיפוק הגבר, אז בעצם הדבר הזה הפך להיות למטרה. זאת אומרת, המטרה של הגבר, הוא מרגיש טוב יותר כאשר הוא גורם לאישה לגמור, ולכן יש הרבה לחץ עליה, גמרת, גמרת, ותוך כדי יחסי המין, כדי מה שנקרא לטפוח לעצמו על השכם שהוא עשה עבודה טובה, והדבר הזה מכניס הרבה מאוד סטרס לתוך המקום הזה שלה, שלא תמיד אישה יכולה לגמור זה, אנחנו יודעים שבשביל שאישה תגמור צריכים להיות מופעלים הרבה מאוד דברים, כולל יכולת ריכוז וכיבוי המוח הקדמי, והרבה מאוד דברים שהם לא בהכרח קלים באותו הנקודה ובאותו הרגע, ואצל גברים זה קצת אחרת, והמקום הזה מאוד מאוד מלחיץ, גם גברים וגם נשים. האם הצלחנו, מה שנקרא, להפקיע את הגול, להשיג את המטרה שלשמה התכנסנו, ששני בני הזוג גמרו. ואתה בא ואומר, בואו נשחרר רגע את הדבר הזה, בואו נשחרר את המטרה, ונחווה מין אחרת.
נכון.
מה זה אומר?
קודם כל, את כבר נכנסת למשהו פילוסופי, כי באמת הגבר, לדעתי, הייעוד שלו בעולם הוא to be needed, מה שנקרא. ואם לא צריכים אותי, אז מה אני עושה פה?
זה נכון.
אני חושב שזה אחת
נכון.
התחושות הכי חזקות של גבר, להיות נצרך, מה שנקרא.
נכון, בלי זה הוא לא מרגיש חשיבות,
נכון.
אגב, ובלי זה בעצם אין לו קיום, והוא לא יכול להיות המשענת, ואז היא לא יכולה להיות מחוזרת. זאת אומרת, זה לגמרי התורה של הזוגיות, כאילו, אם... וזו הבעיה, אגב, של העידן שלנו, שנשים יכולות להיות נשואות לעצמן. זאת אומרת, אני יכולה ללכת לקנות זרע, אני כמו מפרים מתפרנסת לפעמים יותר טוב מגבר, ואז מה אני צריכה אותו שם בתוך הסיפור? ולכן אגב, גברים, יש בהם הרבה יותר כפיפות מפעם. זאת אומרת, אם פעם גבר היה זקוף ומרגיש שבלעדיו אי אפשר, היום הוא מבין שבלעדיו אפשר. זה בכלל, אבל בוא נגיד זה לפודקאסט אחר.
זהו, זה כבר שיחה, אנחנו
לגמרי, בואו נחזור למקום של המיניות, וככה נוכל להבין באמת אם אנחנו רוצים בכמה דקות שנותרו לנו לתת למי שמאזין את ההסתכלות האחרת, ואפילו איזה ככה כלי או שניים למה אני עושה עם זה, אוקיי? זאת אומרת, בוא תן לי את ההסתכלות שלך על מין, על אורגזמות, על שפיכה, על סקס, על תסריטים, ומה עושים עם הדבר הזה.
אוקיי, אז אני אנסה למקד את השיחה שלנו, אז בוא נמקד. אז קודם כל, אני רוצה להזמין, זה יותר הזמנה. למה זה הזמנה? כי זה לא אומר שעכשיו צריך לעשות סקס בצורה אחרת, או עכשיו אתם כאילו צריכים עוד פעם להכניס איזושהי מטרה לזה, ולא להכניס בפנים שיפוטיות, ולא להכניס בפנים ביקורתיות עצמית, על זה שהסקס שלי הוא עדיין לא שם, או שהסקס שלי עדיין לא, אני עדיין לא במודע, זה תמיד תהליך, אין לזה סוף, אבל זו מין הזמנה, קודם כל לצאת מהתבניות של עצמנו, ולהתעמת גם מול המקומות שמפחידים אותנו, מן הטבויים שלנו, סביב סקס, והזמנה כל אחד, בין אם זה עם בת זוג, בן זוג, או עם לא משנה, זה לא משנה גם חד מיני, זה ממש לא משנה, זה להבין את הבסיס של הקוטביות שלנו, שקודם כל להיות מודעים לזה שאישה קודם כל נפתחת מהלב, ואחרי זה הקוטב השלילי שלה נפתח ופתוח. אז בגלל זה קודם כל חשוב כל מה שאנחנו קוראים לו פורפליי, והחימום, ויש לזה הרבה משמעות. אז גם שם לדעת לשהות, לדעת לגלוש בתוך המקום הזה, לדעת ליהנות ולשחק ולענג ולהיות, וזה בעצם המקום האינטימי, שם מתפתחת האינטימיות שלנו. אז לאמץ את המקום הזה, אפילו לקחת זמנים שבהם אני מתרגל עם הבת זוג שלי, בן זוג שלי, רק משחק מקדים. וזאת, זה אם אנחנו כבר אומרים מטרה, וזה המטרה. לא להגיע עכשיו לאורגזמה הזאת, או לאורגזמה הזאת, או לסקס הזה. בעצם להתחיל לשבור את התבניות שלנו. הדבר השני, לדעתי, זה להתחיל לתרגל, אני קודם כל אדבר אלה גברים, לנשים, אני מודה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. האישה, לדעתי רק אישה יכולה להגיד לאישה באמת, ולדבר לאישה, במיוחד במובן המיני, את ההתפתחות שיש שם לעשות, אבל אני רוצה לדבר רגע לגברים, להזמין אותנו, את עצמנו, למה השיח שלנו שקורה בתוכנו עם מיניות, מה השיח שלנו שקורה לי במיטה מול הבת זוג, מה הדברים שהייתי רוצה להשיג, הייתי רוצה להשיג אורגזמות שהן אורגזמות ללא שפיכה, הייתי רוצה לחוות קצת משהו אחר במיניות שלי שהוא יותר פתוח, והוא גם עובד עם הרגש, והוא גם רואה את הבת זוג שלי כמפגש אינטימי מחבר, של איך אני יכול להתחבר אליה. ואם אנחנו נבין שאנחנו יכולים באיזשהו שלב להגיע באמת למצב של שירות, להיות בשירות למען הבת זוג שלנו, באנרגיה המינית, באינטימיות, אני לא יכול להתחיל להסביר כמה פלאים זה יכול לעשות, בין אם זה במערכת זוגית או בחוויה הרוחנית. להיות בשירות זה לדעתי החוויה הכי גדולה שאנחנו יכולים לחוות. ולא רק כדי להגיע למטרה, שהיא הגנירה, שהיא האורגזמה. ובאמת שם אני הייתי רוצה לגברים לתת את ההמלצה, ויש הרבה מורים היום בארץ, בעולם מוזמנים לפנות אליי, לגבי איך להתחיל לעשות התמרה של האנרגיה המינית, איך להתחיל לעבוד עם האנרגיה הזאת, שהיא מאוד גולמית ומאוד רוצה להתפרץ ולצאת ואש ולהישפך החוצה, ואיך אנחנו יכולים להחזיק אותה בפנים, אצלנו, לשמור אותה, את האנרגיה הזאת, ולהתמיר אותה לאנרגיה שתעזור לנו לעשות דברים מדהימים בחיים. ובאמת מהחוויה האישית שלי, אני אספר על אתגר שעשיתי כבר פעמיים של 21 יום ללא שפיכה, עכשיו זה נשמע מאוד מרתיע, 21 יום ללא שפיכה, כי זה לא אומר שזה 21 יום ללא סקס. אני רוצה להפריד את זה. אפשר לעשות את, מותר, רצוי לעשות סקס, אבל אנחנו בעצם עובדים עם היכולת שלנו להחזיק את האנרגיה הזאת בפנים, להחזיק את האנרגיה הזאת אצלנו בגוף ולא לשפוך אותה החוצה, ולשמור את הרמות של ההורמונים ושל הדופמין ושל האוקסיטוצין ושל נורנדרלנין, ובעצם כל המרק הזה להשאיר אותו אצלנו, אבל זה לא אומר שאי אפשר להגיע לאורגזמה, ואני לא יכול לדעתי עכשיו להתחיל להיכנס בפודקאסט לאיך מתרגלים התמרה ולהגיע לאורגזמה ללא שפיכה, אבל אני כן אגיד שזה פשוט עבודה של שרירים, שאנחנו לומדים לעבוד, זה ארבע קבוצות שרירים, שריר הפיסי, שרירי האגן, שרירי העכוז, שאנחנו לומדים לעבוד איתם ולכווץ איתם, וככה אנחנו בעצם מצליחים ליצור סגירה, עצירה והחזרה של בעצם הזרע, אלא שהוא לא יעבור את כל המסלול שהוא עובר כדי להגיע ולשפך החוצה, אנחנו שומרים אותו בפנים. מבחינה מדעית אני רק בצרפתית אומרים על שפיכה שפטיט מורט, שזה אומר מוות קטן, ואני אסביר למה. בעצם בכל פעם שגבר שופך, האנרגיה שהגוף אנרגטי צריך להשקיע כדי לייצר תאי זרע חדשים, שווה לחצי ליטר דם. עכשיו בוא נחשוב שבכל פעם שאתה שופך, אתה צריך זה שווה לזה שתרמת עכשיו חצי ליטר דם. תחשבו איך אתם מרגישים אחרי שתרמתם דם, פעמיים, שלוש, ארבע, ברצף. תחשבו כמה אנרגיה זאת. אז גם לגברים, אם אנחנו שומרים את האנרגיה הזאת בפנים, האנרגיה הזאת בסוף גם גורמת לנו להיות יותר מושכים. גבר שיודע להחזיק את האנרגיה הזאת בפנים ולא שופך אותה החוצה, אנרגטית אנחנו יותר מושכים, חיצונית אנחנו יותר מושכים, אנחנו אין מה לעשות, שבן אדם מרגיש אנרגטי טוב, מלא, ויודע להחזיק הרבה אנרגיה בפנים, זה מראה משהו, זה מושך, זה מחזק את הקוטביות הזכרית שלו, מול הקוטביות.
גם רמת החיוניות, אני מניחה, רמת החיוניות שלו גדולה.
זה הדבר הכי גדול מבחינתי, שזה באמת הרמת חיוניות, ממש ככה, במילה הזאת חיוניות, ויש קשר ישיר ביניהם.
אז אני חושבת שבאמת נתת לנו הסתכלות אחרת וסופר מעניינת על כל המקום הזה של מיניות גברית ומיניות בכלל, זאת אומרת שזה גם מוריד הרבה לחץ, יש משהו בגישה הזאת ובאיך שאתה מביא אותה, שאני חושבת שהיא מורידה הרבה לחץ והיא מלמדת אותנו שאפשר אחרת ולהוציא את התחרותיות ואת ההשוותיות ואת כל הדברים המעכבים האלה מתוך המקום של מין, ופשוט לבוא ובאמת לחוות וליהנות ולצמוח מתוך המקום הזה. ואנחנו כן נגיד שאפשר להגיע אליך, נכון? אתה עוד בארץ? כאילו
אני
מה,
עוד
מה,
בארץ
מה קורה איתכם, כי אתם
עד ה-20 בספטמבר, אני אהיה בארץ, כן.
וסדנאות מרחוק או משהו כזה אתה עושה?
אז אני עושה גם סדנאות וגם ליוויים בזום, וממש לפעמים גם תהליכים טיפוליים, טרנספורמטיביים, בתחום גם של מיניות ובכללי.
כלומר, בכל מה שקשור לגוף ונפש.
כן.
מהמם, ואני ממליצה כמובן מתוך התנסות, שאני באמת חושבת שאתה לא עוד מטפל, אלא באמת מישהו שיש לו איזשהו קסם אחר, ואני לגמרי ממליצה. אני רוצה להודות לך על זה שהבאת אותך כל כך לפה, ואני יודעת שעצרתי אותך שיש לך עוד מלא מה להגיד, ואתה באמת walk the talk. זאת אומרת, אתה לגמרי חי את ה... את מה שאתה אומר, אז אני אצג לך תודה שהיית איתנו.
תודה, תודה גדולה. ממש שמחתי וזו זכות גדולה לשתף ולהיות במעמד הזה, שהידע כן, יעבור לאנשים. אז תודה, תודה על הזכות לשתף, באמת.
באנו להפיץ את האור.
התור גדול, גדול, גדול. ממש תודה עליי, אדר.
אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד, ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים, המרכז לזוגיות מעשית, אדר זוהר.com, מחכה לראותכם,
ביי.